ישראל ממשיכה לתקוף בסוריה, וזה קורה על רקע התבססות איראנית שעדיין נמצאת באזור ועדיין מנסה לאיים על ישראל, ועל כך צהל מגיב בתקיפות שחוזרות על עצמם כמעט מדי יום. ראש הממשלה מצידו אומר, אנחנו לא נאפשר התבססות איראנית בלב סוריה. האם אנחנו לקראת מערכה כוללת בצפון? על כך אנחנו רוצים לשוחח עם האלוף במילואים, יעקב עמידרור, שלום לך.
שלום וברכה.
אז כמו שפתחתי, ישראל לקראת מערכה כוללת בצפון?
לא, אפשר להגיד שישראל מנסה לבלום את בניית הכוח האיראני העצמאי בסוריה, ומנסה לבלום את העברת הנשק המדויק לחיזבאללה דרך סוריה. ההצלחה שלה היא מאוד מאוד גדולה, אבל לא מושלמת. והמאמץ הזה, ככל שימשך, יכול להביא בהחלטה האיראנית לאימות יותר רחב בגזרה הזאת. גם עם האיראנים, גם עם חיזבאללה.
תראה, אבל מצד שני, אנחנו רואים את האיראנים שלא חוששים לצאת בהצהרות תקשורתיות, הם בעצם לא חוששים, לא מפחדים, וממשיכים עם המגמה שלהם להתבסס בסוריה.
יש ביטוי בערבית, וכדאי לאמץ אותו, זה שעל מילים אין מכס. צריך לבחון מה האיראנים עושים, ואין ספק שהאיראנים נמצאים רחוק מאוד מהתוכניות שהיו להם לבנות את מערך הכוח הצבאי שלהם בסוריה. ואנחנו ממשיכים לנסות לעצור אותם, האם הם ימשיכו וידחפו? כנראה שכן. השאלה באיזה עוצמה וכיצד הם יגיבו לתקיפות שלנו. עד עכשיו התגובות שלהם היו מאוד מינוריות.
וזה למה?
משום שהם מבינים את יחסי הכוחות בינינו לבינם בגזרה הזאת. בעצם מה שאיראנים מנסים לעשות זה להזיז את מרכז הכובד. הם נמצאים במרחק של 1,300-1,500 קילומטר ממדינת ישראל. והם רוצים להזיז כוחות צבאיים ולבנות כוח צבאי עצמאי נוסף לחיזבאללה במרחק של 150 קילומטר מתל אביב. ואז הם יהיו במצב פנטסטי, הם יוכלו לתקוף מקרוב בצורה נוחה משתי חזיתות, גם מסוריה וגם מלבנון, ואנחנו בשביל להגיב נגדם נצטרך להגיע עד לטהרן שזה 1,500 קילומטר. ואנחנו צריכים למנוע מהמצב הזה להסתרר בסוריה, לא עצרנו את זה בזמנו בלבנון, אני חושב שזו הייתה טעות אסטרטגית, וצריך למנוע את זה היום בסוריה. וכל עוד הם מבינים שיש לנו עדיפות גדולה במרחב הזה, הם יהיו מאוד זהירים, זה לא אומר שהם לא יפעלו, אבל הם יהיו מאוד זהירים.
אני חייב לשאול אותך, אלוף במילואים יעקב עמידרור, הרי לפני כל תקיפה יש את השאלה שתמיד עולה, מה יקרה רגע אחרי התקיפה? איך הסורים יגיבו? הרי הם חוטפים כמעט בכל יום.
טוב, קודם כל הסורים ממש לא חוטפים כל יום. ברוב התקיפות שאנחנו עושים, ברוב הגדול, הסורים בכלל לא חלק במשוואה. אנחנו תוקפים את הסורים רק כאשר הם משתמשים במערך הנומם שלהם לנסות לפגוע במטוסים שלנו. אם אנחנו מרגישים שזה מסוכן למטוסים, אנחנו תוקפים אותם. מספר הסורים שנפגעו בתקיפות האלה הוא מאוד קטן. מספר המתקנים הסורים שנתקפו הוא עוד יותר קטן. בעצם עד היום פגענו רק בסוללות תקסוריות שאיימו על המטוסים שלנו. אנחנו מנסים לשמור את סוריה מחוץ למהלכים בינינו לבין איראן. אין לנו שום אינטרס לחסל בזדמנות חגיגית זאת את המשטר הסורי. אנחנו יכולים, אבל אנחנו לא רוצים. לא נעצור את זה אם זה יקרה, אבל לא, אנחנו לא נייצר את המצב הזה.
ואולי אסד
ולכן הפגישה, הפגיעה בסורי מלמד.
ואולי הסיבה היא שאסד חלש והוא מפחד לצאת איתנו לאימות?
אסד, אני חושב שאסד לא רוצה להיכנס איתנו לאימות, ולכן הצבא הסורי לא יוזם, הוא מפעיל את הגנת הנומם המאוד גדולה שלו כאשר אנחנו תוקפים, ואנחנו, ואין ברירה, תוקפים בחזרה את אותם אמצעי נומם, ורוב המקרים באמת פוגעים בהם, ואנחנו מתחילים במפגעים חיילים סורים.
לפני יומיים ראינו את מערכת ההגנה האווירית של ישראל פועלת באזור גבול הצפון. מטיילים שביקרו בחרמון או אפילו תיעדו את מערכות ההגנה האוויריות שלנו פועלות. אנחנו צריכים לחשוש, הציבור הישראלי צריך לחשוש מאיזה סוג של הסלמה בצפון, שאולי טילים יתחילו לעוף לכיווננו?
ככה, מה שהיה בצפון זה שהאיראנים ירו טיל אחד, כבד אמנם, אבל טיל אחד, והטיל הזה ירות על ידי מערך ההגנה שלהם בכיפת ברזל. לאיראנים יש לא הרבה רקטות וטילים בסוריה, ולחיזבאללה יש 120 אלף רקטות וטילים בלבנון. ואם תהיה מלחמה גדולה, אז אנחנו נצטרך לקחת בחשבון שחלק ניכר מהתחמושת הזאת, הם השתמשו בנגד מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לזה בכל הפרמטרים, ממקלטים ועד ברזל ושאר האמצעי הייעוד שיש לנו. רק אתמול היה ניסוי בחד שלוש, ואני מבין על פי הדיווחים שהוא הסתיים בהצלחה, אז זאת יכולת מאוד מאוד חשובה, כי היא יכולה לטפל בטילים רחוק מאוד ממדינת ישראל, וגם מול מערכת כזאת צריך להיות מוכן.
כן, אבל אתה לא חושב שיש איזה סוג של מצב שיבואו הצד השני ויגידו, עד כאן, אנחנו לא מסוגלים לספוג את זה יותר, ויתחילו במתקפה על ישראל? או שמה אתה אומר, חבר'ה, הצד השני לא יגיב, לא כרגע.
אני לא יכול להגיד שאנחנו נמשיך והם לא יגיבו, יכול להיות שהם יגיבו, לא זאת השאלה, אבל בכלל. השאלה היא, האם כדי לעצור את בניית הכוח האיראני, אנחנו מוכנים להסתכן במבצע גדול, במלחמה, מול האיראנים ומול חיזבאללה? אם התשובה היא לא, אז הם ימשיכו להתעצב, אנחנו לא נעשה שום דבר. אם התשובה היא, זה יותר מדי מסוכן לנו מכדי שנזניח את זה, אז צריך להיות מוכן למבצע גדול, ובמבצע גדול צריך להתכונן, לא ביום אחד מתכוננים. יש עצה את האימונים שלו, ההשקעה הגדולה במערכות הטכנולוגיה, מנון מן ועד נון תת. בגלל זה צהל קיים, כדי לוודא שאם מישהו ינסה לבנות את היכולת הצבאית במקום שמדינת ישראל חושבת שאסור שתיבנה יכולת צבאית, אז אנחנו נהיה מוכנים למבצע.
כשאתה מדבר על מבצע גדול יותר, זה כולל גם תקיפות של ישראל בתוך איראן?
מה יהיה במבצע? אני לא יודע, זה תלוי. איך יתנהל המבצע? מה יהיה בו? מי יראה על מי? מאיפה? שום דבר הוא לא פסול באופן עקרוני. צריך לבדוק כל דבר לגופו על פי התנהלות המבצע.
לסיום, אני רוצה להחזיר אותך לגזרה יותר קרובה אלינו, וזה גזרת עזה. יש כאלה שיתנו שהמערכה האחרונה לא הייתה מערכה, ומי שיצא עם ידו העליונה דווקא היו החמאס. אתה מסכים לאמירה הזאת?
אני לא יודע איך אפשר להגיד משפט שטותי כזה. לחמאס יש עשרות הרוגים, לא למעלה ממאה. יש לו אלפי פצועים, ביום שישי אחד היה 2,000 פצועים. הוא לא הצליח לפגוע למיטב זיכרוני באף אזרח אחד במדינת ישראל. השטחים, רק 10% מהשטחים החקלאים נשרפו בכל המאמץ הגדול הזה והרעשים שנעשו. זה לא נעים, זה מעצבן, זה חיוצא בזה, אבל הניצחון של החמאס, זה אני חושב זה. בממלכת הפייק ניוז זה היה מקבל ציון מאוד מאוד גבוה. במהלך הזמן הזה אנחנו המשכנו בניית המכשול נגד המנהרות שלו, שגם, כך שגם בסופו של התהליך היכולת הזאת תישלל ממנו, ולכן אני לא יודע איך אפשר לקרוא איזה ניצחון למצב הזה שבו הוא לא משיג שום דבר, והנזקים שהוא גורם למדינת ישראל הם קטנים ביותר בערכים של כמה עשרות מיליוני שקלים ולא יותר, ועוד פעם, אף אזרח למיטב ידיעתי לא נהרג.
אגב, אנחנו לקראת בחירות, יש טרנד חדש, מחזרים אחרי גנרלים, לרשימה כזו או אחרת. אתה גם באחת מהרשימות? אתה רץ לפוליטיקה?
שירוצו, אני מאחל לכולם הצלחה.
לך לא הציעו איזה משהו, שאתה לא מתכוון לרוץ.
אני, על החלק הראשון אני לא עונה, ועל החלק השני אני עונה במחרצות, אני לא מתכוון.
אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה גם לך.